המשנה פותחת בתחילת מסכת פסחים, אור לארבעשר, בודקים את החמץ לאור הנר. רש"י מסביר מדוע הדין הזה שבודקים את החמץ, מפרש רש"י, בודקים שלא יעבור עליו ובל ייראה ובל ימצא. תוספות מקשה על רש"י, הרי צריך לבטל, כמו שאומרת הגמרא, גם הבודק צריך שלבטל, ואחרי שאדם מבטל, אז הרי הוא לא עובר בבל ייראה ובל ימצא, ולמה צריך את הבדיקה? ותוספות מתרץ שהבדיקה היא שמא יבוא לאכול, כי אחרי שהוא מבטל, עדיין החמץ נמצא, אמנם לא עובר בבל ייראה ובל ימצא, וזה גם לא שלו, אבל לאכול אותו, אסור את החמץ, שמא יבוא לאכול את החמץ, לכן צריך שבפועל לא יימצא חמץ בבית, ועל כן תקנו חכמים בדיקת חמץ שלא יבוא לאכול. זאת אומרת, בעצם נחלקו כאן רש"י ותוספות בסיבה של מדוע בודקים את החמץ. האם משום איסור לא ייראה ולא יימצא, או משום שמא יבוא לאכול. ונפקא מינה. אם יהיה מצב כזה שאין איסור לא ייראה ולא יימצא ויש איסור אכילה, האם צריך לבדוק אז? כגון, מתי יכול להיות מצב כזה שאין איסור לא ייראה ולא יימצא ובכל זאת אסור לאכול? הרי כל ימי הפסח יש לאו שלא ייראה ולא יימצא ויש באותו הזמן גם לאו שלא יאכל. חמץ שעבר עליו הפסח. אדם לא בדק לפני הפסח, לא בדק בפסח, ועכשיו עבר עליו פסח, ויכול להיות שיש לו חמץ בביתו. הוא נסע לפסח לאיזה מקום, חזר, לא בדק לפני כן, ולא ביטל, וכעת, האם הוא צריך לבדוק? כי חמץ שעבר עליו פסח אסור באכילה. אז אם הסיבה היא משום שלא יאכל, אז הוא צריך לבדוק גם אחרי הפסח. אם הסיבה היא משום לא ייראה ולא יימצא, אחרי הפסח אין לאף שלא ייראה ולא יימצא. זה רק בפסח קיים. כלומר, יכול להיות... ואכן, נחלקו בזה רש"י ותוספות. בדף י' עמוד ב', על המשנה שאומרת בשם חכמים, חכמים אומרים, לא בדק אור י' ד', יבדוק בי' ד'. לא בדק בי' ד', יבדוק בתוך המועד. לא בדק בתוך המועד, יבדוק לאחר המועד. מה זה בתוך המועד ומה זה לאחר המועד? מפרש רש"י, לא בדק בתוך המועד זה בשעה שישית, שהיא השעה שבה צריך לבאר את החמץ. אם הוא לא בדק בתוך המועד, יבדוק אחר המועד, יבדוק משעה שישית ואילך, ועד שתחשך. כלומר, יבדוק בזמן איסורו. תוספות אומר, פירש בקונטרס בשעה שישית וקשה, ולרבי יהודה קרי לשעת ביור, ולמה שינה לשונו? כלומר, בתוך המועד זה בחג זה צריך להיות, זה לא כמו שרש"י אומר בשעת הביור, אלא בתוך המועד אומר תוספות, היינו מתחילת שבע עד סוף הפסח, מתחילת השעה השביעית של ערב פסח ועד סוף הפסח, ולאחר הפסח, ואחר המועד זה לאחר הפסח. לאחר המועד יבדוק כדי שלא יתערב לו חמץ של איסור בשל היתר ויוכלן. כלומר, יש דין לבדוק אחרי הפסח. ורש"י לא רצה לפרש כן, מפני שפירש במשנה דבודקים שלא יבוא בבל ייראה ובל ימצא. אז לכן, לדעת רש"י, אין חיוב בדיקה אחרי הפסח, כי כל חיוב הבדיקה משום לא ייראה ולא ימצא. אז רש"י מפרש שאחר המועד זה בתוך, בזמן האיסור, ולא אחרי הפסח. אז אם כן נפקא מינה אחת, נפקא מינה גם לצד השני. אם יהיה מצב שאין איסור אכילה, ויש איסור לא ייראה ולא ימצא, הייתכן כדבר הזה? אם אין איסור אכילה זה לא חמץ. אז איך יכול להיות שיש על זה איסור לא ייראה ולא יימצא? יכול להיות דבר כזה. תערובת חמץ, שיש בתוך התערובת הזאת, זה בכלי גדול, שיש בו יותר מכזית חמץ, אבל זה מעורב באוכל שאיננו חמץ. ואם הוא יאכל מזה כדי אכילת פרס בתערובת הזאת, לא יאכל כזית. אין שם כזית בכדי אכילת פרס. כלומר, בכל תערובת של שלוש ביצים ביחד, אם ניקח מתוך התערובת הזאת, לא יהיה כזית. אבל בסך הכל, בכלי הזה יש יותר מכזית. לפדת הרמב״ם, לפי חלק מהמפרשים, הוא עובר בלא ייראה ולא יימצא, ולא עובר באיסור אכילה. כי אין איסור, אם זה פחות מכזית בכדי אכילת פרס, אז אין איסור אכילה. אז נמצא שיש מצב שיש איסור שלא ייראה ולא יימצא, כי יש פה בתוך ברשותו יותר מכזית חמץ, ואין איסור של אכילה. לפי רש"י, אם ייתכן שיש לו בבית תערובת כזאת, אז הוא צריך לבאר אותה. וצריך גם לבדוק אחריה. לבדוק. אם הוא יודע שחמץ גמור אין לו, אבל תערובת יכול להיות שיש לו, עליו מוטלת חובת הבדיקה, כי אסור לעבור משום לא ייראה ולא יימצא. ולפי דעת התוספות, שכל האיסור הוא משום, כל החיוב של הבדיקה הוא משום שמא יבוא לאכול, פה אין מה לגזור שמא יבוא לאכול, כי לא אסור לו לאכול, מהתורה. כן, אבל בשביל זה לעשות גזרה, זה לא אמרינה. הרי התוספות מסביר לנו שבגלל שאיסור אכילה הוא מאוד מאוד חמור, בגלל זה תקנו את הבדיקה. אז כאן זה לא אסור. לא ממש אסור, לא חייבים על זה. ייתכן. אז ראשית כל למדנו על המחלוקת. יש כאן מחלוקת, משום מה בודקים את החמץ, אם משום לא ייראה, או משום שלא יבוא לאכול. תוספות מקשה על רש"י על קושייה מאוד גדולה. התוספות מקשה, הרי צריך לבטל, ואחרי שצריך לבטל, נגמר, איסור לא ייראה ולא יימצא, אין איסור לא ייראה ולא יימצא. וחכמים תקנו שצריך לבטל את החמץ. הר"ן מתרץ את רש"י, והר"ן אומר שחכמים אומנם תקנו ביטול, אבל בעצם חוששים שהביטול הזה הוא לא יהיה בלב שלם. ולכן תקנו בדיקה וביור. והסברה הזאת היא חזקה מאוד מאוד. אנחנו יודעים לגבי מכירת חמץ. חכמים תקנו לא ביטול, יכלו להגיד למה צריכים מכירת חמץ. אדם יבטל את החמץ שלו, ומבטל בין כל אחר, אז לא צריכים מכירה. אלא מה? למה חכמים בדורות האחרונים תקנו מכירת חמץ? כי הביטול אולי הוא לא ברצינות. כי כל אדם מבטל את כל החמץ שלו. אז מספיק, מה צריכים מכירת חמץ? מה זה כל המנהג הזה שמוכרים את החמץ? כי אולי זה לא רציני. אז צריך לעשות מכירה. והמכירה גם אולי זה לא רציני. אם אתה עושה תקנת מכירת חמץ, שכל אדם שיש לו חמץ יכול למכור את חמצו לגוי, אחר כך זה חוזר אליו אחרי הפסח, כמו שכאן נהוג, ויש בציבור תלמידי חכמים רציניים, יש בציבור גם בינונים, ויש בציבור בלבטים, אנשים פשוטים, הם אומרים, חותמים, לא יודעים, מחרנו, לא מחרנו, לא מתכוונים ברצינות, ולכן יש הרבה פוסקים ביניהם הגרא, שאין לסמוך בכלל מכירת חמץ, כי מכירת חמץ היא לא רצינית. הפוסקים שאומרים שאפשר לסמוך, הם אומרים, בענייני מכירה, לא מתחשבים במה שבליבו של אדם. אתה מכרת. אתה חתמת על מכירה. זה מחייב אותך. אתה חושב שזה לא רצינית, כי זה רצינית, זה לא מעניין את אף אחד. פוסקים עסק מכירתי, אז זה פועל. אחרים, אז על כל פנים, אנחנו יודעים את הבעייתיות שיש במכירת חמץ. קל וחומר, בני בנו של קל וחומר, אם היו חכמים אומרים, התקנה היא ביטול חמץ. כל אחד אומר, המבטל מבטל, מחזיק כל החמץ בבית, מבסוט, לא קרה שום דבר, לא נגמר כל האיסור של לא ייראה ולא יימצא. זה לא היה רציני. זה אומר הר"ן. לכן לא הסתפקו בביטול, ותקנו בדיקה וביאו לבדוק, ואם יש חמץ, לבאר אותו. אם מצאו חמץ, צריך לבאר אותו. לבאר כל החמץ שנמצא, לא להסתפק בביטול חמץ. למה הסתפקו בביטול? לאיזה דבר חריג? אחרי שאדם בדק, וביאר את כל החמץ שהוא מצא. אבל יכול להיות שהוא לא מצא את הכל. והוא מצא גלוסקה בימי הפסח, והיא תהיה נאה, ורגע אחד הוא ישהה אותה, אז הוא יעבור באיסור, לא יראה ולא ימצא. אז כדי למנוע את הדבר הזה, את החריג הזה, אמרו, מלבד מה שאתה מבאר את כל החמץ שיש לך, תבטל את החמץ, שמה יש גלוסקה, ואז אדם בכל זאת לגבי המעט הזה, הביטול הזה הוא רציני. לבגי כל הביטול חמץ לא, אבל לבגי המעט הזה, כן, אם הוא בטל, אחרי שהוא ביר את כל החמץ שיש לו, ולא מחזיק שום חמץ בבית, אז בוודאי שאם הוא ימצא גלוסקה ואמר בליבו מקודם שהוא מבטל אותה, אז הוא אז אפילו אם יש עד, זה לא שלו, זה מבוטל. זאת התקנה של הביטול, לא תקנה ביטול כללי, ביטול למקרה של ספציפי, למקרה מיוחד, שרמה ימצא גלוסקנה. ואז, שלא יהיה איסור, אז זה יבטל מראש. זאת תשובתו של הר"ן על קושיית התוספות. שהביטול לא סומכים עליו, ולכן צריך לבדוק כדי שלא יעבור בלא ייראה ולא ימצא. תשובה מצוינת. אבל בעצם הר"ן אומר שהשאלה מעיקר הלטה בכלל, שאלת התוספות על רש"י מעיקר הלטה. רש"י מפרש את המשנה, את התנה שאומר שאור ל-14 בודקים את ה-15 אור. התנה לא דיבר על זה שיש בכלל ביטול. זה אמר רב יהודה אמרה, בגמרא, שמא ימצא גלוסקה, זו תקנה חדשה, מיוחרת. בכלל לא היה בהתחלה תקנה של ביטול. היה בדיקה וביור, או יותר מדויק, נגיד כך, בדברי, זאת אומרת, יותר בשלימות. יש מדאורייתא שתי דרכים בדין השבתת חמץ. דרך אחת זה בדיקה וביור. מה שכתוב בתורה, אך ביום הראשון תשביטו, זה, יש לזה שתי משמעויות. המילה תשביטו, לא כתוב תפקירו, כתוב תשביטו, ולא כתוב תבערו, נמצאה איזה מילת ביניים, שיש לה משמעות כפולה. יש לה גם משמעות של השבתה בלב, ויש לה, ככה מפרש גם התרגום, תבטלון, ויש לה גם משמעות של לבטל מן העולם, לסלק את זה מהמציאות. תשביטו, שיהיה מושבת, שלא יהיה בפועל. שתי המשמעויות האלה קיימות בתוך המילה הזאת, והדת הדאחי כתבה התורה בסגנון הזה, שיש לו את שתי המשמעויות, כי יש שתי דרכים באמת לקיים את המצווה הזאת של ההשבתה, וממילא שלא יעבור ולא ייראה ולא ימצא. אחת בבדיקה וביור, ואחת בלב. גם בדיקה וביור זה דאורייתא. הוא מביא הר"ן ראיות לזה. שהגמרא מביאה פסוקים שבוטים בנר, ואם תאמר שזה אסמכתא, הפסוקים האלה זה לא אסמכתא, כי הרי רבי יהודה סובר שביור חמץ בשריפה, זאת אומרת שיש בפעולה מחלוקת בין חכמים מרבי יהודה אם ביור חמץ בשריפה או ביור חמץ בכל דבר, זאת אומרת שיש מה שכתוב תשביטו, שזה תבערו, תשרפו, יש על זה דיון, מה זה, איך מבארים את זה, זאת אומרת התורה מדאורייתא יש דין ביור מהעולם. ומדאורייתא יש בין דין השבתה בלב. שניהם מדאורייתא. התנא הלך בדרך הזאת של השבתה מהמציאות, שלא יהיה בעולם. ובכלל לא דיבר על ביטול. לא היה תקנת ביטול. ורק אחר כך, בגמרא, מרב יהודה, מרב, יש חשש שימצא בלוסקה נאה. רב יהודה רב לא בא להציע הצעה אלטרנטיבית לביטול חמץ. בתוספת להבדיקה ולביור, אבל שמה ימצא גלוסקה נאה, גם זה צריך למצוא לזה פתרון, והפתרון הזה על ידי השבטה, על בטה בלב. אז ממילא יוצא שבכלל השאלה, כיוון לצריך ביטול, אז למה צריך בדיקה, היא לא קיימת לפי התנא, מי מדבר על ביטול בכלל? זה בכלל לא היה בתכנון שנשתמש מהדרך הזאת בכלל. השאלה הייתה יכולה להיות, למה לא נשתמש? למה לא נעשה ביטול? אבל התנא חושב, מהסיבות שאנחנו אמרנו, כי ביטול זה לא אולי לא רציני. וזה גם יותר נכון. אולי אנחנו נעמיק את ההסברה הזאת, למה התנא בחר בזה, נעמיק את זה על ידי המאירי, שהוא גם מבאר את שיטתו של רש"י, כמו הר"ן, אבל יש כאן איזה דגש אחד שהוא מוסיף. הוא מביא את דעתו של רש"י, שהביטול הוא כדי שלא יעבור עליו בבל ייראה ובל יימצא, ואומר, וחכמי התוספות צווחים עליהם. זה היה ויכוח בכל רם. בית המדרש, סערה, צווחים עליהם. הלא אמרו מדאורייתא בביטול בעלמא סגי. אז למה צריך בדיקה? אם מצד לא ייראה ולא יימצא. ואומר המאירי, אף על פי שדיו בביטול, אין זה אלא יצא באלמה לבטלו ולהפקירו, עד שלא יהיה קרוי חמץ שלו. אבל עיקר העניין הוא הבדיקה וההוצאה מן הבית לברו מן העולם. כלומר, אז יש עצה, אבל זה לא העיקר. מה צריכים להבין את הלשון הזאת, מה זאת אומרת? אם זה אפשרי, אם אדם מבטל את זה בסדר, אז מה הבעיה? הוא ממשיך. ואף לשון השבטה אמורה בתורה, אף על פי שהיא תרגומה בביטול, עיקר הנחתה, יש כאן עיקר הנחתה להוצאה מן הבית ולביאור מן העולם, כמו שכתבנו, ומטעם שהזכרנו. היא רומזת שעיקר העניין הוא הביאור מן הבית ומן העולם. ונמצא, הבדיקה שקודם הביטול דין גמור וכוונה ראשונה של תורה. אף על פי שחכמים תקנו הביטול, אז מוסיף, לא פטרו מבדיקה. זאת אומרת, הוא אומר לנו כאן איזה חידוש של הסתכלות על המצווה הזאת. יש במצווה הזאת כאילו קיום מושלם, ויש קיום של בדיעבד. כלומר, התורה רוצה שהחמץ יהיה מבוטל. המבוטל המלא, זה לא יהיה. לא יהיה בכלל במציאות. זה הביטול המוחלט. אבל בדיעבד, או זה אפשר, יש גם היצעה. וזה לא המטרה המושלמת של המצווה הזאת. המטרה המושלמת של המצווה זה שלא יהיה חמץ. אבל אם הוא ביטל, גם כן הוא כבר לא עושה את האיסור. זה כמו שיש במצוות, בקודשים בעיקר, שיש יש לך תחילה ויש בדיעבד גם יצא ידי חובתו, כן, במתנות של קורבן חטאת, צריך לתת ארבע מתנות, ואם נתן אחת, יצא, גם כן יצא. אז גם כאן צריך בעצם לבטל מן העולם, אבל אם הוא ביטל בליבו, גם כן בסדר. אז כמובן שהתנא מדבר על הלכתחילה. לכתחילה צריך לבטל את החמץ מהעולם, ולכן צריך גם לבדוק כדי לבטל את החמץ. אז זה שיטת רש"י. לפי זה, שאנחנו הגענו לזה, אז בעצם יוצא שהמחלוקת בין רש"י, לפי ביאורם של הר"ן והמאירי, ובין התוספות, זה מחלוקת מהותית. לפי שיטת רש"י, אז בדיקת חמץ היא דאורייתא. לבדוק, זה חלק מהביור. ולפי שיטת התוספות, זה בדיקת חמץ היא דרבנן, שלא יבוא לאכול. זה נפקא מינה לדינה. אם זה דאורייתא או דרבנן. השולחן ערוך אומר שלא יתחיל ללמוד לפני זמן הבדיקה, שמא יימשך בלימודו, וגורם שהוא ישכח לבדוק. אז לכן אדם צריך, ואם התחיל ללמוד, האם יפסיק או לא יפסיק? השולחן ערוך אומר, לא יפסיק. והרמ"א אומר, יפסיק. מסביר הגר"א שהמחלוקת שלהם אם בדיקת חמץ היא דאורייתא או דרבנן. הוא גם מביא הגר"א שלפי הירושלמי, אז בדיקת חמץ, עיקר עניינה של בדיקת חמץ זה בליל י"ד. שכל יום י"ד יהיה בדוק. עדיין לא אסור, אבל יהיה בדוק. ועוד מסיבה נוספת, כי הבדיקה הכי מושלמת היא בלילה, אז לכן החיוב הדאורייתא הוא בעצם לעשות את הבדיקה הכי מושלמת, וכיוון שהבדיקה הכי מושלמת זה לאור הנר, אז זה עניינה של הבדיקה הזאת, היא בדיקה דאורייתא. ייתכן, לפי מה שאנחנו אומרים עכשיו, אז יש, כמו שאמרתי, הנפקא מינה שהגר"א מזכיר, שאם זה דאורייתא, אז אם התחיל ללמוד יפסיק, למצווה דאורייתא, ואם זה דרבנן, אז יסיים את לימודו, ואחר כך יבדוק את החמץ. הנפקא מינה אולי גם בדיעבד. אם אדם לא בדק, ואין לו חמץ בבית, הוא עשה איסור שהוא לא בדק, כי הוא היה חייב לבדוק, או לא, אם מדאורייתא צריך לבדוק, אז זה עשה איסור. אם כל הבדיקה היא שמא יאכל, לא בדק. לא עשה איסור. לא דאורייתא על כל פנים. נתבונן עכשיו עוד קצת במחלוקת הזאת. מה? את מצוות מה? תשביתו רק בצורה של ביור. כן. לבאר את זה מן העולם. כן.
אז אם הוא מבטא רק
בדיקה... מה?
אז אם הוא מבטא רק אחרי שהוא בודק ומבאר, הבדיקה היא דאורייתא.
לא הבנתי.
אם הוא לא מבטא לפני הבדיקה והביור, אז הבדיקה היא
דאורייתא. לא. אני אסביר אחר כך. אני עוד מעט אבאר את הדבר הזה. לפי הר"ן, שמבאר את רש"י, אז יוצא כך, שהמסלול אחד של, איך מקיימים את המצווה של שביתה, של תשביתו, ושל לא לבוא ולא ייראה ולא יימצא, זה לבדוק, ולמה שהוא מוצא לבאר. ואז, אם הוא בדק וביאר מה שהוא מצא, אבל לא מצא את הכל, ויש עוד חמץ בביתו, הוא לא עובר באיסור, אומר הר"ן, כי הוא עשה את מה שצריך לעשות. התורה חייבה אותו לבדוק ולבאר, הוא בדק וביאר, לא מצא. אז הוא לא עובר באיסור. סומכים על החזקות, אומר הר"ן. ולכן גם לא צריכים לבדוק במקומות שלא מכניסים חמץ. כי חזקה, שאין שם חמץ, אז סומכים על החזקות. הטור חולק על זה. הטור אומר, בסימן תף למדלת, שצריך אחרי שהוא בדק את החמץ, מה הוא צריך לעשות? הוא צריך כמובן חמץ שהוא משאיר לו כדי להשתמש כל עוד שמותר לאכול, אז הוא צריך להצניע את זה. ואחר הבדיקה מיד בלילה יבטלנו, ויאמר כל חמירה דאיתא ברשותי דלא חזיתי ודלא ביעתי ליבטיל ולהבה כאפרא דאשתא. כאפרא דאשתא, אפילו אם נשאר בבית חמץ, לא, שלא מצא, אינו עובר עליו, דעה והפקר, ולא דילי. כלומר, הטור מסביר שהוא צריך לבטל אחרי שהוא בדק, כי אם הוא לא מצא את כל החמץ, אז על ידי הביטול הוא מונע את האיסור, אז הוא מסלק את האיסור. כי אפילו אם נשאר חמץ בבית שלא מצא, לא עובר עליו. זאת אומרת שלפי דעתו, אם הוא לא ביטל ונשאר חמץ, אף על פי שהוא בדק ולא מצא, הוא עובר, כן. זה לא כמו הרן. זו דעת הטור. ויש לנו דעה שלישית. זה דעת התוספות שבדף חף. דף חף א', בתחילת פרק שני. בתחילת פרק שני הגמרא אומרת שכל שעה שמותר לאכול מכיל לבהמה, לחיה ולעופות. שואלת הגמרא, למה צריך לכתוב לבהמה, לחיה ולעופות? בשביל מה צריך הפירוט הזה? אומרת הגמרא, אם היו כותבים חיה, אם היו כותבים בהמה, אז הייתי אומר, למה לי למית מבהמה, למה למית מחיה? צריכה. דיתן הבהמה, שהיא משיירה חזי, אם היא משיירת רואים את זה, אז הוא יוכל לבאר את זה. אבל חיה, שהיא מצניעה, אז היינו חושבים שאסור להשאיר לחיה, כי היא תצניע את זה, ובסוף לא אפשר יהיה לבאר. אומר התוספות. ולצד השני אומרת הגמרא, ואם היינו חיה משום שהיא מצניעה, אז לכן אנחנו אומרים שהוא יכול להשאיר לחיה, כי היא מצניעה. אם היא מצניעה זה טוב או לא טוב? אומר תוספות, ואין עובר משום בל יתמין. לבל יתמין נפקא לן מלא יימצא, ואין זה מצוי, כיוון שאין ידוע היכן הוא. כלומר, התוספות אומר שאם חיה תיקח את חמץ ותצניע את זה, ואדם לא יודע איפה החמץ הזה נמצא, הוא נמצא בביתו, אבל לא בלתי ידוע, הוא לא עובר. כי איסור בל יתמין זה שאדם מתמין בעצמו, אז הוא לא רואה את זה. אבל יש פה איסור שלא יימצא, זה נמצא. אבל אם הוא לא יודע איפה זה, זה גם לא נקרא נמצא. זאת אומרת, לפי דעת התוספות, אם אדם לא יודע שיש חמץ בביתו, ואומנם יש חמץ, אבל הוא לא יודע, הוא לא עובר באיסור לא יראה ולא יימצא. הוא גם מוכיח את זה מדברי הגמרא בפרק ראשון, שהגמרא אומרת שצריך לבטל את החמץ, שמא ימצא גלוסקה נאה באמצע פסח. אומרת הגמרא, אז מה אכפת לנו? אם הוא ימצא, יבטל. אז אומרת הגמרא, אי אפשר לבטל באמצע פסח. אז יבאר, ושואלת, מוכח מזה מהגמרא, שרק אם הוא ימצא גלוסקה, אז יהיה בעיה של איסור. אבל לפני שהוא מצא אותה, אין בעיה. זאת אומרת שאם אדם יש לו דבר איסור, חמץ בלתי ידוע בביתו, הוא לא עובר באיסור. אין כאן איסור שלא יראה ולא ימצא. רק אם הוא יודע שיש לו חמץ, הוא עובר באיסור, אפילו שלא רואה אותו. כי יהיה בל יתמין, כי לא ימצא. אבל אם הוא לא יודע איפה נמצא החמץ, הוא לא עובר באיסור לא יראה ולא ימצא. הווה אומר שיש לנו שלוש שיטות הראשונים. האם, מה קורה עם חמץ שנמצא בביתו של אדם והוא לא יודע? לפי שיטת התוספות, הוא לא עובר בשום איסור. זה לא קשור בלא יראה ולא ימצא. לפי שיטת הטור לצד השני עובר באיסור, אפילו בדק, אם לא מצא עובר באיסור. שיטה אמצעית זה השיטה של הר"ן, שאם הוא בדק ולא מצא, הוא לא עובר באיסור, אבל אם הוא לא בדק, הוא עובר באיסור. צריך להסביר את המחלוקת הזאת. באמת, למה אדם יעבור באיסור כשהוא לא יודע שהוא עושה איסור? יש לו חמץ בבית, אבל הוא לא יודע שיש לו חמץ. שואל לזה המקור חיים. המקור חיים זה אבל הנתיבות, שהוא כתב את חידושיו על הלכות חמץ ומצאה, וזה אחד מהחומרים החשובים שכדאי ללמוד אותם בסוגיות האלה. אז הוא אומר, הוא שואל, הרי זה בעצם כמו מתעסק. שאם אדם לא יודע שהוא עושה את האיסור, מה זה מתעסק? ניתן דוגמה שמתעסק. אדם רוצה להגיד, רואה עגבניה על הרצפה. הוא רוצה להרים אותה. הוא חשב שהיא תלושה. הוא לא חשב שהיא מחוברת. והוא הרים אותה, ומתברר שהיא הייתה מחוברת, והוא תלש בשבת. אבל הוא התכוון לעשות דבר מותר, הוא בכלל לא התכוון דבר אסור. זה מתעסק שהוא פטור. הוא לא התכוון, כשאדם לא מתכוון לעשות איסור, הוא לא חייב. אם הוא יודע שיכול להיות שאיסור, הוא עושה דבר אחד, ואגב זה יכול להיות דבר אחר, זה דבר שלא מתכוון שיכול להיות שבזה נחלקו, אם הוא חייב, אם זה אסור או לא אסור. כשהוא כן מתכוון לגרור מיטה, ואגב הגרירה של המיטה, אז הוא גם חורש, כי הוא עושה את זה על החול, או גורר משהו שמיישר, אז הוא בונה, והוא לא מתכוון לזה, הוא מתכוון לגרור את השולחן. אבל יוצא מזה מלאכה של שבת. פה נחלקו אם דבר שאינו מתכוון אסור או מותר, אם זה מוכרח להיות, אם זה פסיקרישה, זה אסור לכולי אלמה, מפני שבעצם הוא יודע שהמעשה האיסור גם נעשה. אבל אם אדם מתכוון רק למעשה היתר, הוא מתכוון עכשיו, כמו שאמרתי, להרים חפץ מהרצפה, ובסוף יוצא שהוא עשה מלאכה, זה מתעסק שהוא פטור. כלומר שאדם לא יודע בכלל שהוא עושה איסור ולא מתכוון בכלל לאיסור, זה לא אסור. זה הגדר שמתעסק. אז אם אדם יש לו חמץ בבית, הוא לא יודע שיש לו חמץ, הוא לא מתכוון לעשות איסור, הוא לא מתכוון שיהיה לו איסור, אז הוא לא צריך להיות חייב. למה הטור אומר שהוא חייב? למה הר"ן אומר שאם הוא לא בדק הוא עושה איסור? רק אם הוא בדק אז הוא לא עושה איסור, אבל אם הוא לא בדק אז הוא כן עושה איסור. למה? איזה איסור כאן יש? אין כאן איסור. כך שואל מקור חיים. יש לך תירוץ?
כל מה שצריך לבדוק זה במקום
אתה רוצה להגיד שהחשש הזה הוא יכול להיות שנעשה פה איסור. ככה צריך לחשוש בכל דבר שבעולם, שאדם עושה משהו, אולי אתה מרים את העגבניה, אולי אתה עם מחוברת.
לא, אבל זה מוחזק כמקום
שמכניסים בו חמץ. ספק. יפה. יש בזה סברה מה שאתה אומר. המקור חיים משיב על השאלה הזאת, והוא אומר שיש לחלק בין עבירה שעוברים עליה בקום ועשה, ובין עבירה שעוברים עליה בשב ואל תעשה. עבירה שעוברים עליה בקום ועשה, אז זה תלוי בכוונה. אם הוא מתכוון לעשות דבר היתר, הוא עושה מעשה, מתכוון לעשות דבר היתר, ויצא שהוא עשה דבר אסור, זה מתעסק, הוא מתעסק במעשה. אבל בעבירה של שב ואל תעשה, שפה אם יש לו חמץ, אם הוא לא עושה כלום, הוא גם כן עובר באיסור, פה לא צריך כוונה בשביל לעבור. המציאות עושה את האיסור. כוונה צריך רק בפעולות אקטיביות. כשהתורה אומרת, אל תעשה משהו, כשהתורה אומרת שאסור שיהיה מצב פסיבי מסוים, כאן לא שייך כוונה בזה. כוונת איסור, אלא המציאות בעצמה היא אסורה כמו שהיא כשהיא לעצמה. כך רוצה לחדש הנתיבות, ולכן הוא אומר, זה לא מתעסק. זה, אם יש מציאות של איסור כאן, אז הוא צריך למנוע את זה, כן? ולכן הוא צריך לבדוק ולבאר. הרגע אחד, רבי עקיבא איגר, הוא אומר, זה סברת חוקה לחלק בין קום ועשה ובין ושווה אל תעשה. רבי עקיבא איגר בתשובות בסימן חלק. והוא בא ומחדש חידוש, שמתעסק זה מעשה איסור. אמנם האיש שעשה את זה הוא לא חייב, כי מה יכול... מה הוא יכול לעשות? אדם מתכוון, כמו שאמרתי, להרים פרי מהרצפה וחושב שזה תלוש. מה, אפשר להגיד לאדם, אל תרים פירות? אל תעשה דברים, אדם נפל לו סכין, הוא הרים את הסכין וחתך משהו ועשה מלאכה על ידי זה. הוא לא התכוון בכלל לעשות את הפעולה הזאת, התכוון להרים, הוא לא התכוון לחתוך ונעשה חיתוך. אי אפשר להגיד לאדם לא לעשות פעולות מותרות. אבל המעשה הזה, המעשה איסור, עשה איסור. זה מעשה איסור. אלא משהו לא חייב על זה. אבל זה מעשה איסור. ונפקמינה, הוא אומר. נפקמינה לדין. אם למשל לאדם יש עבד, עבד קנני, שאדם חייב בשביטת עבדו. שאדם, עבד צריך להיות, אדון חייב בשביטת עבדו. לא רק... העבד, אם הוא עבד כנעני, שכמובן הוא, יש לו כבר דין של עבד כנעני, אז הוא חייב במצוות כאישה, אלא גם האדון חייב, למען ינוח, שורך וחמוך ודיך, צריך גם שהאדון ידאג שהעבד ינוח. והוא רואה שהעבד עושה מעשה של מתעסק. העבד עומד לעשות, להרים את הסכין הזה, והוא יחתוך כאן ויעשה מלאכה דאורייתא. העבד... אם הוא יעשה את זה, הוא יהיה פטור. אבל הוא חייב שהעבד לא יעשה איסור. אם אתה מגדיר את זה כמעשה איסור, אז אתה מחויב למנוע מהעבד לעשות את זה. אם אתה אומר שזה בכלל לא מעשה איסור, כי מתעסק זה לא מעשה איסור, כי הוא עושה מעשה יתר, הוא לא התכוון, מה שיצא, יצא, זה לא נקרא מעשה איסור. אז הוא לא צריך להעיר לו, יהיה מבסוט, שהוא יעשה בינתיים מלאכה מותרת. זה הנפקמינה שיכולה להיות לדינה. אבל כל פנים, הסברה שלו, שמתעסק זה אסור, הפעולה היא אסורה. המציאות, כלומר, המציאות הזאת, זה המעשה שנעשה, או המצב הזה, שהוא מצב שמתעסק, הוא מצב של איסור. רק לא מחייבים את מי שעושה את זה. אבל כאן בפסח, שאם אנחנו מגדירים, שאם יש לו מציאות של חמץ בביתו, בעצם זה מעשה איסור, אז צריכים... אז צריכים לתקן את זה, צריך לבדוק, צריכים למנוע את האיסור הזה שהוא יעשה. יכול להיות שבשיטות האלה של המקור חיים ורבי עקיבא איגר, בזה נקודת המחלוקת. אם זה מעשה איסור, אז לכן חייב לבדוק. אם זה לא מעשה איסור, אז התור אומר אז התוספות אומר שלא צריך בכלל לבדוק, אין בזה בכלל בעיה, אם הוא לא יודע שיש חמץ אין בכלל בעיה. אבל אנחנו יכולים להגיד יותר להסביר את שיטת התוספות בהר"ן באופן עוד יותר מהיר. כלומר, יכול להיות שהדין כאן בכלל שונה, כי השאלה איך להגדיר את לא ייראה ולא יימצא. מה שהתורה אמרה לא ייראה ולא יימצא, התכוונה לא יימצא בכלל במציאות, או התכוונה לא מצוי לך. אם אתה יודע שיש, אז אתה עושה איסור. אפילו אם התמנת ואתה לא רואה, גם כן עשו. אם אתה לא ראית ולא יודע שיש לך חמץ, זה בכלל לא בגדרי האיסור. ואת הר"ן אני רוצה להסביר באופן אחר לגמרי. שבעצם כל האיסור הוא נובע מהחיוב של הבדיקה. התשביטו, הוא יצר את הדין שלא יראה ולא יימצא, בחמץ שאדם לא יודע עליו, אבל אם הוא יבדוק הוא ימצא אותו. כלומר התורה אומרת תשביטו, ובתשביטו אנחנו הבנו זה תבדקו ותשביטו ותבערו. אז כיוון שאתה חייב לבדוק, אם לא בדקת אתה עשית איסור אם יש חמץ, אבל אם בדקת ולא מצאת עשית מה שצריך, ולא משנה לא נשאר חמץ או אין חמץ, כי זה מה שהתורה הטיחה להשביט. אתה משביט מה שאתה יודע, מה חיפשת, יגעת, מצאת, ואז אתה משביט את זה. לא מצאת, עשית מה שאתה צריך, מה אפשר לעשות? התורה לא ניתנה למלאכי השרת. אני רוצה מזה ללכת לעוד נקודה אחת. הסברנו שהר"ן סובר, זה דעת רש"י, שתשביתו זה תבערו, תבדקו ותבערו, וזה כמובן צריך להיות לפני זמן איסורו. רש"י סובר שהדין של ביעור בשריפת חמץ, לפי שיטתו של רבי יהודה, שהוא אומר ששריפת חמץ בשריפה, שביעור חמץ זה בשריפה, לפי שיטת רש"י זה צריך להיות לפני זמן איסורו. תוספות חולק על זה, ותוספות אומר שאך ביום הראשון תשביתו וכסהו זה משעה שישית ואילך. כלומר, מצוות ביעור בשריפה לפי רבי יהודה זה בשעת איסורו, לא לפני, לא לפני שעדיין החמץ אסור, אלא מרגע שהחמץ נאסר, משעה, התחלת השעה השביעית, מאותה שעה, אז יש מצווה לשרוף את החמץ. ולפני כן לא. רש"י אומר לא ככה. רש"י אומר שהשריפה צריכה להיות מקודם. לרש"י זה גם מוכרח להיות, כי רש"י אומר שהמילה תשביתו היא כוללת שני דברים. היא כוללת ביטול והיא כוללת ביאור. הרי ביטול יכול להיות רק לפני זמן איסורו. אז אי אפשר לעשות, לחלק את זה ולהגיד, ביאור זה אחרי זמן איסורו. אם אתה מייער את המילה תשביתו לביאור, זה אחרי זמן איסורו. ואם אתה אומר תשביתו זה ביטול, זה לפני זמן איסורו. זה לא יכול להיות. אז יוצא שהתשביתו שהתורה אמרה זה לפני כן, כשתגיע לשעת האיסור, זה יהיה כבר, לא יהיה כבר, לא יהיה נמצא. או מצד ביטול בפה, או מצד ביאור, אבל לפני כן, צריך להיות הביאור חמץ. וזה בעצם המנהג שאנחנו נוהגים בפועל, כדי לצאת דעתו של רבי יהודה, שאנחנו נוהגים לשרוף את החמץ, לפני זמן איסורו, לא כשיטת תוספות, כשיטת תוספות אם אדם שורף לפני זמן איסורו, לא עשה כלום, לא עשה שום מצווה, לא צריכים להשתדל. אתה יכול לזרוק את זה לפח, לחלות את זה בדרכים אחרות. לא נפקא מינה, שרפת, לא שרפת. אנחנו נוהגים לשרוף חמץ כדי לצאת ידי חובת שיטת רבי יהודה אליבא דרש"י. ועל כן בא הרמ"א ואומר שאנחנו גם מבטלים את החמץ בבוקר. הערב אנחנו מבטלים את החמץ הבלתי ידוע. ובבוקר אנחנו מבטלים, ידוע ובלתי ידוע, מבטלים את כל החמץ עוד פעם. אומר הרמ"א שיבטל את החמץ אחרי שהוא שרף. כי אם הוא יבטל את החמץ לפני שהוא שרף, אז השריפה היא לא חמץ שלו, אז הוא לא מקיים את המצווה. על כן קודם ישרוף, ואחר כך יבטל את החמץ. והגר"א שם מאיר, הוא אומר שזה לפי שיטת תוספות. ואני לא מבין. זה רק לפי שיטת רש"י. לפי שיטת תוספות אין מצווה לשרוף לפני זמן איסורו. אז תלוי איזה, אולי הגר"א מדבר לפי שיטת תוספות שאומר שביאור זה שריפה, ורש"י אומר שביאור זה ביטול. אז אם נגיד רש"י באמת היה אומר, לא כערה, אלא נגיד ששיטת רש"י, שביטול זה לא לפי, זאת אומרת רק לפי שיטת רש"י בדף ה' ולא לפי שיטת רש"י בדף ב', אז זה יהיה בסדר, אבל איך זה, איך אפשר? כלומר, אני רוצה להסביר את דבריו. אם רש"י היה סובר שתשביתו זה רק ביטול ולא שריפה, והתוספות אומר שלפי רבי יהודה תשביתו זה ביאור, אז נכון להגיד שהרמה הזה הוא לפי התוספות, כי השריפת חמץ בפועל זה רק לפי התוספות. אבל לא כן אומר רש"י, רש"י בעצמו אומר, ואדרבה, ולפי שיטת התוספות המצווה של השריפה היא רק אחרי חצות, לפני חצות אין מצווה לשרוף. אז אין בזה עניין בכלל בשריפה הזאת. לפי שיטת רש"י באמת לא צריך לשרוף, הוא גם מבטל, עושה את המצווה דאורייתא כמו שהוא שורף, נכון? גם בשניהם. אם רוצה לעשות את שניהם, אז ישרוף ויבטל. אז עושה גם לפי, גם ביאור בפועל וגם גם בהשבתה בלב, אז בשניהם דאורייתא זה טוב מאוד. אבל תוספות, כמו שאני אמרתי, תוספות אומר שהביאור רק אחרי זמן איסורו. ורק לרשי, אליבא דרבי יהודה, זה ביאור בשריפה, הוא לפני זמן איסורו. צריך להבין את זה. אבל כל פנים, זה הנפקא מינה לדינא. כן, זה מה שאני הזכרתי, תוספות זה מה שאני הזכרתי. שתוספות אין לו בכלל ביטול. אין לו בתורה ביטול, רק הוא יפקיר, זה לא צריכים את הדין תורה בשביל זה. את ההשבטה של התורה עשה בשביל זה. מה שבנקודה הזאת הוא רוצה להגיד. לא, אני לא יודע, זה... נדבר אחרי זה.